ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות,
פרות קדושות,
מיתוסים ישראליים
עם יזהר באר.
בפרק 37, דלת אחורית לשיבה, דרמת חילופי האוכלוסין בארץ ישראל שכנראה לא שמעתם עליה. בשקט בשקט, מאחורי הקלעים, מתרחשת בחצר האחורית של ארץ ישראל השלמה, דרמה פוליטית, דמוגרפית וחברתית שמעצבת את עתיד האזור. במקביל למפעל ההתנחלויות המשגשג ולהתיישבותם של מאות אלפי יהודים בצד המזרחי של הקו הירוק, ובמידה רבה בגללו, מתרחש מעבר מסיבי של אוכלוסייה פלסטינית מהשטחים לתחומי מדינת ישראל, ובממדים דומים. במדינת ישראל כבר מתגוררת אוכלוסייה של מאות אלפי פלסטינים מהשטחים, סייענים ובני משפחותיהם, מאוימים לסוגיהם ונספחים, שנכנסו אליה על פי חוק ומחוץ לחוק, במיוחד מאז החתימה על הסכמי אוסלו. מחקר חדש חושף מידע לא ידוע על תהליך חילוף האוכלוסין הזה, הנעשה במימון המדינה ובעידודה. הנה נושא שכל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תהיה חייבת להתייחס אליו. נשמע משונה ולא יאמן? האזינו לשיחה מקיפה על שיקום הסיינים בישראל ובה נתונים שומתי לסת עם פרופסור מנחם אופנונג, שחקר את התופעה לעומק ויודע על מה הוא מדבר. האזינו, שפטו ושתפו. מנחם אופנונג הוא פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובעבר גם עמד בראשה. הוא גם בעל תואר במשפטים, ומרבה לחקור את התפר שבין משפט, זכויות אדם ופוליטיקה.
פרופסור מנחם אופנונג, שלום.
וברכה.
אתה חוקר כבר כמה שנים את תופעת משתפי הפעולה, המשטפים או הסייענים, כפי שזה נקרא בהגה המשפטית, ואת שיקומם בישראל. אז אנחנו מדברים בעצם על סוגיה שדי רחוקה מהעין הציבורית, אבל יש לה משמעויות פוליטיות, דמוגרפיות, חברתיות, עצומות. אז אולי נתחיל מהסוף. מהו הדבר העקרוני החשוב ביותר שצריך להדיג אותנו?
כשישראל ימצא בעצם את מדיניות השיקום של סיינים, אף אחד לא חשב על ההשלכות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות של התופעה. דהיינו, ההנחה הייתה שקולטים מספרים קטנים של סיינים, וזה חובה של המדינה, היות ואנשים עבדו עבורה, וההנחה הייתה שבעצם אין לזה עלויות נוספות. זאת הייתה הנחה שהיא די עמדה במבחן עד הסכמי אוסלו. כמות הסיינים שהגיעו במשך השנים היא הייתה יחסית קטנה.
זאת אומרת, אתה מדבר על כך שהבעיה נעשית חריפה במיוחד מאז הסכם אוסלו והלאה.
כן.
אוקיי.
מה קרה בהסכמי אוסלו שהפכו את זה לבעיה יותר אקוטית? שהייתה בבת אחת כניסה של אלפי סיינים. מיד לאחר הסכם אוסלו הובאו בסביבות 1,500 בתי אב, ואחר כך היו עוד נוספים, וגם עם בני משפחה. ומה שהפך את זה ליותר אקוטי זה הקרבה והאפשרות של מעבר של מכרים ובני משפחה של אותם סיינים, כך שזה הפך בעצם אמצעי הגירה ברור מאוד לתוך מדינת ישראל.
כן, אז רגע, אז לפני שאנחנו מתקדמים עם העניין הזה, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית שנוגעת לתופעה הזאת של שיתוף הפעולה. אז כשאתה מדבר, או כשאנחנו מדברים על משתפי פעולה, מתי אנחנו מתחילים את הספירה? ב-1967, ב-1987, התחלת האינתיפאדה הראשונה, ב-1948, בראשית הציונות, מתי אתה מתחיל את הספירה שלך?
אני מתחיל את הספירה שלי בהסכמי שביתת הנשק ב-1949. ואני אסביר את זה מדוע.
למרות שהיו משתפי פעולה גם קודם לכן.
כן. וגם היו משתפי פעולה שבמחקרים אחרים הם גם מופיעים שאני לא כולל אותם. אני כולל את מי שהוא נמצא מחוץ לגבולות הריבונות של ישראל, בכתחילה כשיש גבולות, והוא בעצם משתף פעולה או מרגל לטובת ישראל ממקום אחר. אני לא כולל בתוך המחקר שלי את מה שאני קורא לו סיינים פנימיים. זאת אומרת, במקרה הזה מדובר בערביי ישראל שהפכו להיות אזרחים, והם שיתפו פעולה ממניעים שונים עם ישראל. זו תופעה שחקר אותה פרופסור הלל כהן באוניברסיטה העברית. את אלה אני לא כולל. מבחינתי, למה אזרחים מחליטים לעזור למדינתם, בין אם זה פופולרי בציבור שלהם או לא, זאת שאלה אחרת. אני יותר חוקר את אלה שנמצאים בחוץ, ואז אם אתה צריך לחלץ אותם, אתה צריך גם לדאוג לשיקום שלהם בתוך המדינה. התהליך הזה הוא הרבה יותר פשוט כשמדובר באזרח.
אוקיי, אז אתה מתחיל את הספירה מ-1949.
כן.
שמה קרה אז?
מה שקרה אז, שמתחילים להגיע בהתחלה סייענים שהיו עוד של השי, ובגלל כשהם אתה קולט אותם בתוך מדינת ישראל, או כאלה שהסקת אותם במצרים, בירדן, בסוריה ולבנון, והם נחשפו. אז יש כאלה שכבר מתחילים להגיע בתחילת שנות ה-50. המקרים הראשונים כבר אני מכיר מ-49, אבל פה מדובר במספרים קטנים. המספר הגדול שמגיע, שכבר אנחנו מדברים על למעלה מ-100 בבת אחת, זה בעקבות הנסיגה מסיני ב-1957, לאחר מבצע קדש.
כן.
המבצע הוא ב-56, הנסיגה היא ב-57.
בתקופה כל כך קצרה של שלטון ישראלי בסיני, היו כל כך הרבה משתפי פעולה?
כן. חלק מהם גם גויסו קודם, אבל הם נחשפו בזמן שישראל שלטה, כי הכוונה של ישראל הייתה לשלוט שם יותר זמן.
אז אתה מדבר על סדר גודל של 100?
יותר. המספרים שלי אומרים שזה היה סדר גודל של 150.
ש-150 סיינים נקלטו בישראל אחרי מבצע קדש?
כן.
איפה?
הם נקלטו בהתחלה, הקימו להם מחנה באטלית, ואחר מכן פיזרו אותם, בעיקר ברמלה, לוד, אבל גם במקומות נוספים. היות וזה, היו מספרים יחסית קטנים, אז היה קל לפזר אותם.
כן.
חלק גם בפסועה הבדואית. כן?
והיית יכול להגיד מילה לגבי הצלחה של הקליטה שלהם, אם אפשר לקרוא לזה כך?
באופן כללי זה נראה כקליטה די מוצלחת, אבל בטווח של 60 שנה, קשה לי היום לשחזר את מה שקרה בדור הראשון.
כן.
אין עם מי לדבר כבר כל כך, כן? שיכול להעיד על זה. היו גם קליטות שהן לא של סיני, מעניינות מאוד. למשל, אחת הקליטות המעניינות היא של אנשים שהגיעו מלבנון בתחילת שנות ה-50 ויושבו במושב יערה, שהוא מושב דתי.
אז הם מוסלמים, ערבים?
כן, הם יושבים שם עד היום.
בכמה אנשים מדובר?
היום הם כמה עשרות.
במושב יערה?
במושב יערה, כן.
כמה עשרות ערבים שחיים עד היום?
כן.
ואיך מתייחסים אליהם?
מי שאני דיברתי זה עם הבת של הסייען, שהיא הגיעה בתור ילדה, היום בשנות ה-60 לחייה, ועם הילדים שלה. הילדים שלה נראים כמו צברים יהודים. רק הם ממוצא מוסלמי. חלקם אפילו שירתו בצבא.
הם קיבלו יחידות קרקע כמו חברים?
כן, כן, יש להם שם בתים, הם קיבלו. לא בטוח אני לא חושב שהם יכולים להתפרנס מיחידות הקרקע. ומהשיחות שלי עלה שכל אחד מהם עובד בחוץ.
איפה הם מתחנכים, למשל הילדים?
בתי ספר יהודים, כולם, מדברים
איפה?
למקרה כמו של יערה אני לא מכיר.
כאן גברה סקרנותי, וביקשתי לברר קצת יותר על הסייענים הבדואים שמתגוררים במושב יערה מאז ראשית ימי המדינה. שאלתי על כך את סגן אלוף מיל יאיר רביד רביץ, לשעבר ראש מרחב צפון ביחידת גיוס הסוכנים 504.
קום המדינה, מיסוד המדינה, אז הסבא היה קשור עם מדינת ישראל, מלבנון, דיווח, אבל אסף, זה היה ראש המשפחה, שיתף פעולה עם מדינת ישראל, דיווח בעיקר על כוונות של תקיפת יישובים יהודים, אחרי קום המדינה דיווח בעיקר על כוונות של חדירת מודיעין סורי, ואשר רצחו אותו. מישהו שהוא היה שליח של המודיעין הסורי, רצח אותו.
שעל איזה שנה אנחנו מדברים?
תחילת שנות ה-50. ואז המשפחה הרימה את הרגליים ועברה לצד הישראלי. וטופלה היטב על ידי מדינת ישראל, שוקמה באחד היישובים היהודים, כשכונה בדואית בתוך היישוב, יחסים יוצאים מהכלל עם היהודים, זה מה שאומר גם לזכותם של היהודים באותו יישוב, יהודים דתיים, וגם לזכותם הבדואים, של הבדואים, חיים יוצאים מהכלל ביחד, שיקמו, המדינה שקמה אותם שם, והפכו למשפחה ישראלית יוצאת מהכלל, שרואה את עצמה בגאווה, משרת את המדינה, ממשיכה לשרת את המדינה, כולם, כל הצעירים מתגייסים לצהל, אבי המשפחה שהוא כבר לא חי, הוא נהרג, זה הבחור של אותו סבא שנהרג, היה מאבני היסוד של המודיעין הישראלי במשך המון המון שנים עד שהוא נהרג, וילדיו ונכדיו הולכים בעקבותיו.
כל התושבים ביערה הם מאותו ראש משפחה?
כן, רובם.
איך אתה מסביר שדווקא ביישוב דתי כל המדינה יש מתח על רקע יהודי ערבי, דווקא מושב דתי ובדואים מסתדרים?
קודם כל אני רוצה להפריך את הקביעה הזאת, ערבים שהם מזדהים אין שום מתח, והחיים שם הם יוצאים מהכלל, הילדים הבדואים הלכו לבתי ספר יהודים, יהודים בשירי חנוכה יותר טוב ממני וממך, מכירים את חגי ישראל, חוגגים אותם כמו שחוגגים גם את חגי המוסלמים, והשכנים היהודים מזדהים איתם כאשר הם חוגגים את חגיהם, כמו שהם מזדהים עם היהודים. משוקמים מצוין.
Okay.
בהתחלה גרו בצריפים עד שהמדינה בנתה להם בתי אבן.
אז זה נחשב סיפור הצלחה מבחינת שיקום.
בוודאי.
מקרה אחר של יישוב מחדש של סייענים מתקופת היישוב ומלחמת העצמאות התרחש במתחם אלעזי ממזרח לאשדוד. נחזור לפרופסור אופנונג.
אלעזי זה מתחם עצום. הם גדלו בכפר מנחם. ניסו להכניס אותם למוסד בכפר מנחם.
כן.
לא הלך. גם מבוכות, הכניסו אותם לבתי ילדים, לגור עם בחורות בחדר.
הם לא נקלטו עם הקיבוצניקים,
לא.
אבל עם הדתיים...
כי שם מראש זה הקליטה אחרת, את לא בתי ילדים.
כן. מה היה המקרה של אלעזי?
בכפר מנחם היה אדם שלימים הוא הפך להיות המייסד של 504, דוד קרון.
כן, ידע מי.
ודוד קרון, כשהוא הגיע לארץ, אז הוא עבד בשדה, בכפר מנחם. ופתאום מגיע אליו בדואי על סוס. מאוד לאון. הבדואי מתחיל לדבר איתו בגרמנית. התברר שהבדואי הזה גדל בבית ספר של המיסיון במחנה שנלך, מה שהיום מחנה שנלך. ידע גרמנית, התיידדו. לימים דוד קרון הפך להיות ערביסט ואיש השי, והמשפחה הזאת עזרה לרכוש קרקעות, משפחת אלעזי. הוא הפך
להיות... אנחנו מדברים, אתה מדבר על מתי?
אני מדבר על שנות ה-30.
שנות ה-30, אוקיי.
ב-1948... דוד קרון כבר היה איש השי, הוא דרך אגב היה אחד מהשופטים במשפט טוביאנסקי.
כן.
אז דוד קרון יום אחד בא למטה השי, השבק, זה בתקופת הדמדומים ביפו, הוא רואה את אותו אלעזי. מה קרה? אז הם ברחו כולם לחברון. עכשיו היו להם אדמות. הוא היה אדם עם מעמד. אז הוא דאג א', להתחיל לקלוט אותם מחדש, הרשו לו להביא את כל המשפחה.
בשנות ה-50?
כן, תחילת שנות ה-50. שחררו להם את האדמות ונתנו להם לשבת. ועכשיו, בגלל שהיו שתי נשים, יש שני מתחמים. אחד שאתה רואה מכביש 6.
כן.
אחד שהוא יותר בעומק.
כן.
לכיוון מושב עינון.
כן.
שני המתחמים יש ביניהם קילומטר.
כן.
עכשיו הם בערך באותו גודל.
אוקיי.
היום גרים שם מאות אנשים. היו בהתחלה 5 ילדים בשני המתחמים. הילדים האלה גדלו והתחתנו. היום כבר גרים שם מאות אנשים, שעל פי מה שהתיאור שאני תיארתי לך, זה כאלה שנספחו במשך השנים, מפה ומשם, חלק העובדים, חלק התחתנו, גדל. זה כבר שני יישובים שנקראים אל-עזי. ב-2003 הם קיבלו מעמד של יישוב מוכר.
כמה תושבים?
יש שם עשרות בתים. אני מעריך שאנחנו כבר מדברים על סדר גודל של 400-500 תושבים, ממשפחה אחת, מלפני 70 שנה. אלה התהליכים, ככה זה עובד.
כן. אתה אומר שב-48-9 היו, אפשר לקרוא זה, הקליטות הראשונות.
כן.
ב-57 יש פליטי מבצע סיני, או סייעני מבצע סיני, ונקודת הזמן הבאה היא 67?
כן. ב-67 מתחיל הגיוס. עכשיו, זה לא קליטות גדולות ב-67. ישראל כובשת את השטחים, מוצאים את עצמם בעצם על אוכלוסייה שהשיעור היחסי של הפלוס מינוס ביחס לאזרחי ישראל, זה היה בערך תוספת של 50% ביחס לאוכלוסייה המקומית. כדי לשלוט אתה צריך לגייס עשרות ומאות סייענים. עכשיו צריך להבדיל, בעגה של השבק הם כולם מכונים סייענים, אבל בעגה הפנימית יש הבדל בין סוכנים, שזה האנשים שעושים עבורך פעולות של איסוף מידע, הם גם מקבלים תמורה כזאת או אחרת, לבין סייענים מאחרים שיש להם קשר עם זרועות השלטון, הם מקבלים כל מיני טובות הנאה, אבל הם גם משרתים את האוכלוסייה. לכן גם מתנכלים להם פחות, לא רואים אותם כבוגדים כמו הסוכנים. במחקר שלי אני התקלתי גם באנשים שהם היו ידועים יותר כמאחרים, כאנשים שנותנים שירותים, לאו דווקא מידע, אבל המנהלה קלטה אותם, במיוחד לאחר אוסלו, מסיבות שונות.
מה שאתה רוצה להגיד זה שנקלטו גם סיינים שהם לא מוסרי מידע?
שזה לא היה התפקיד העיקרי שלהם. פה ושם הם אולי מסרו מידע, אבל זה לא היה התפקיד העיקרי שלהם.
נגיד מטווחי קרקעות?
עכשיו, מטווחי קרקעות זה סיפור אחר. כי השאלה היא עבור מי הם דיווחו. למשל, לפני שנתיים היה פסק דין בבגץ ששינה את זה. עד אז, כשאנשים היו מגיעים ומבקשים מקלט בישראל, בטענה שהם מאוימים על רקע של שיתוף פעולה עם ישראל, בדרך כלל שדובר בסוחרי קרקעות, שעבדו עבור המתנחלים, השבק היה בא ואומר, מצטערים, אנחנו לא מכירים את האדם הזה, לא יודעים על מה הוא מדבר, אנחנו מעולם לא גייסנו אותו, לא שיתפנו איתו. בתחילת 2017 הגיעה עתירה של אדם שהיה סוחר קרקעות, השבק הכחיש כל קשר לאותו אדם. כשהתקיים דיון נוסף, המדינה באה ושינתה את טעמה. היא אמרה, אנחנו, נכון שזה מה שהודענו בעבר, אבל אנחנו עכשיו מבקשים לדון בעניין שלו מחדש, ופסק הדין הזה נגמר בפשרה שהמשמעות שלה היא שבמקרים שאדם גויס גם על ידי המתנחלים עצמם, בלי קשר למדינה, ייתכן והוא יזכה במעמד של מה שנקרא מאוים, שמקבל היתר לעבור לישראל ולקבל פה מעמד כלשהו, גם אם לשירותי הביטחון לא היה שום קשר עמו.
אז מה שאתה אומר שבעצם נקלטים בישראל גם סיינים שהם לא סייני מודיעין, אלא כאלה שבעצם קשורים בגדול למפעל ההתנחלויות?
זה ההתפתחות של השנתיים האחרונות. במיוחד בתקופת הממשלה הזאת. אני לא ראיתי לזה תיעוד קודם.
אז אולי תגיד, מה הפרוצדורה, למי הסמכות לאשר קליטה של סייען ומשפחתו במדינת ישראל?
הסכם אוסלו, זה ספטמבר 93, בינואר 1994, מקבלת ממשלת ישראל החלטה פורמלית, שהיא מקימה מנהלה לשיקום סייענים. מה שנקרא היום בראשי התיבות מנבס, המנהלה הביטחונית לסיוע.
כן.
וההנחה הייתה שלמרות שיש הסכם שאומר שלא יפגעו בסיינים, שכנראה שהפלסטינים לא יעמדו בזה, ועל כן צריך לקלוט אותם בישראל. והתחילה ההיערכות. במאי יש לנו את הסכם קהיר, שכתוצאה ממנו ישראל מפנה את יריחו, ואת עזה, מוסרת את זה לרשות הפלסטינית. ואז מתחיל המבצע של העברה של אותם 1400 סיינים בקירוב, המספרים קצת משתנים, תלוי ממוסר, אז המנהלה היא אחראית. היא מקיימת מנגנון שלה, שמחליט אם לתת לאדם את הסטטוס של סייען מוכר שזכאי לשיקום בישראל, ואז יש חבילת שיקום גדולה, שהשווי שלה הוא סדר גודל בממוצע של מיליון דולר, אם אתה רוצה ניכנס גם לתבחינים אחר כך, וזה בערך מיליון דולר.
מיליון דולר למשפחה?
לבית אב.
ולא תלוי בגודלו של בית?
לכן אני אומר זה בממוצע. זה תלוי בגודל, זה תלוי בתרומה הביטחונית, זה תלוי בצרכים מיוחדים. יש לזה תבחינים שהם עולים מהפסיקה. אני בעיקר עובד על תיקים משפטיים, שזה מקור המידע שלי.
עכשיו, הסכום הזה שנשמע על פניו כסכום יפה, הוא מה, נקבע לפי קריטריונים מסוימים?
כן.
מי החליט עליו?
מי שהחליט עליו זה המנהלה הביטחונית לסיוע. נקרא לה מעכשיו מנבס, בקיצור.
כן.
הם... בתיקים המשפטיים חוזר כל פעם שהם לא רוצים לפרט את הקריטריונים, את הקריטריונים שאני אומר לך, אני גיבשתי מתוך הפסיקה שבכל מקרה נחשף קריטריון כזה או אחר.
כן.
זה כולל קודם כל דיור. הדיור מקבלים, חותמים כביכול על משכנתה, אבל המדינה משלמת אותה. ובאיזשהו שלב, המשכנתה הזאת נפרעת, ואז זה הופך בעצם בדיעבד למענק. הסייען עצמו אף פעם לא משלם. עכשיו, אם תיקח בחשבון כמה זה דירה ממוצעת בישראל, וכשמדובר במשפחות גדולות, אז מקבלים דירה על פי הגודל, אז אתה כבר בערך מגיע למחצית הסכום שנקבתי. מקבלים משכורת בחודשים הראשונים, גם בשנים הראשונות. מקבלים סיוע לילדים, הם באים, הם לא יודעים עברית. לפעמים מדובר במשפחות גדולות. בפרופילים שאני בניתי, הממוצע הוא כמעט 10 ילדים למשפחה.
מי קובע מי הם המאוימים?
המאוימים זה אופרה אחרת. איך הגיע המעמד של מאוימים? בהתחלה היו רק סיינים, ב-94. במשך השנים התברר שמגיעים לישראל אנשים שטוענים שהם מאוימים על רקע ביטחוני, והשב"כ אומר, א', אנחנו לא מכירים אותם, או אנחנו כן מכירים אותם, אבל הם לא קיימו את חלקם, אנחנו מכירים אותם, הם קיימו את חלקם, אבל בשלב מסוים הם גם עשו דברים נוספים, למשל שיתפו פעולה עם הרשות הפלסטינית, פתאום נעלמו לנו וכיוצא בזה, ולכן אנחנו לא מוכנים להכיר בהם כסיינים. ואז מה אתה עושה איתם? כי הם מאוימים. למשל, מקרה אחד, אדם הגיע לבית משפט, הוא אומר, פרסמו עליי קרוז שאני מאוים. אז התשובה של השב"כ, נכון, יש עליו קרוז, אבל הוא בעצמו חיבר אותו. אז הוא חיבר את הקרוז, אבל באמת בגלל שהוא חיבר את הקרוז והוא פעל להפוך את עצמו למאוים, הוא אכן מאוים, על רקע ביטחוני. מה אתה עושה עם אדם כזה? ולכן הקימו 97-8 את מה שנקרא ועדת המאוימים, שזה גוף נוסף. ועדת המאוימים היא מורכבת מנציגים של משרדים ממשלתיים שהם רלוונטיים, משרד המשפטים, משרד השיכון, השב"כ, מתאם הפעולות בשטחים וכיוצא בזה. התפקיד שלהם זה לקבוע האם אדם הוא כן מאוים, על פי קריטריונים שמגובשים בוועדה, ואם כן, מה לתת לו? עכשיו, מה שהוא יקבל, זה הרבה פחות מאשר סייען. בדרך כלל הם מקבלים רישיון ישיבה, זמני, היתר כן. של 3 חודשים שהוא מתחדש,
כן.
ואם שפר מזלם, גם היתר לעבוד בישראל, כן. לא יותר.
אז רגע, אז בואו נעסוק במידות ומשקלות. אתה מדבר על תקציב ממוצע של מיליון דולר לבית אב.
לסייען.
לבית אב של סייען.
של סייען, לא של מאוים. מאוים זה אופרה אחרת.
אוקיי. מה המספרים? בכמה מדובר?
הערכה שלי, שבין 1949 ל-2015, שאז עשיתי את סיווג האחרון, אנחנו מדברים על בין 4,000 ל-6,000 בתי אב, שברובם זה סייען בודד שהוא מגיע עם משפחתו.
שאתה אומר שממוצע של 10 נפשות בבית אב כזה?
אלה שאני בדקתי אותם, ואחר כך בניתי על סמך זה פרופיל, אנחנו הגענו ל-9.8 ילדים. ועכשיו, זה יכול להיות מורכב בדרך כלל מזוג, אבל לפעמים גם מיותר. כי יש כאלה שמגיעים גם עם שתי נשים ויותר.
אז זה אומר כפול 10. אנחנו מדברים על 60,000?
אנחנו מדברים על הרבה יותר. כי מה שקורה זה שאחר כך מתחילים להגיע נוספים. זאת המשפחה הגרעינית. כן? הנוספים זה אלה שנספחים. ה-4,000, 6,000, זה מה אני מדבר, על סיינים שהוקו.
המאוימים הם גם סיינים.
המאוימים זה רצף שלם. גם מעבר למה שאני מדבר על מאוימים על רקע ביטחוני, יש גם מאוימים על רקעים אחרים שהם לא ביטחוניים. למשל, על רקע של נטייה מינית. למשל, על רקע של...
ושהם לא סיינים?
כן, הם לא סיינים.
וישראל משקמת אותם?
לא, אבל היא נותנת להם במקרים מסוימים היתרים. אז על נטייה מינית, על נקמות דם למיניהם, חשש מחיסול על רקע רומנטי.
הם לא מקבלים חבילת שיקום.
שום דבר. הם מקבלים, מה שהם מקבלים זה רק היתרים. מדינת ישראל לא נותנת להם שום דבר מעבר ליתר, ובמקרה הטוב רישיון עבודה.
אז אתה אומר, סדר גודל של 6,000 סיינים משוקמים?
עד 6,000.
עד 6,000? שאם אני עושה חשבון נכון, כפול מיליון דולר, זה מדובר מה, 6 מיליארד?
יותר. כי אתה עוד לא הכנסת גם את, את ההוצאות של מנגנון הביטחון, את הוצאות המנגנון למיניהן.
כן.
עכשיו, אם אתה רוצה לדבר בדולרים, אז אתה מגיע בערך למספרים האלה. אם אתה רוצה לדבר על שקלים, אז כמובן שאתה צריך לעשות את המכפלות.
אז אנחנו מדברים על סדר גודל יותר מ6 מיליארד דולר רק על מערכת השיקום, בלי ההוצאות האדמיניסטרטיביות הנלוות.
במשך השנים, כן. במיוחד אנחנו מדברים על 25 שנים האחרונות. סדר גודל של בממוצע מיליארד שקל לשנה.
מיליארד שקל לשנה.
פלוס מינוס. כזה, אוקיי. אתה יודע, יש פה טווח ביטחון, כן.
אוקיי. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, חלק נכבד מהסיינים, הם הפכו לסיינים, בין השאר בגלל שהם באו מרקע סוציו-אקונומי בעייתי, מרקע פלילי וכדומה. מה המדיניות שנהוגה כלפי סיינים, שהם גם מאוימים ומשוקמים, והם חוזרים לפעילות פלילית?
על זה אין מדיניות ברורה. אני בין השאר גם עשיתי רעיונות. יש כאלה שאומרים, אני צריך לשקם אותו בישראל. ומבחינתי, אם הוא התערה בתוך החברה העבריינית, כל עוד הוא לא מהווה סיכון ביטחוני, זה גם סוג של שיקום. יש כאלה שהגישה שלהם היא הרבה יותר נוקשה. בקים, מה שעולה זה שסייען שמעורב בפעילות עבריינית חריגה, זאת אומרת, כל עוד מדובר בתיקים קטנים, לפעמים גם מוחקים את העבירות האלה. אבל כשמדובר פעילות פלילית
כבדה,
אז זה יכול להביא לשלילת מעמד הסייען, שהמשמעות היא שאם לא מדובר באדם שקיבל אזרחות ישראלית, אז הוא גם יכול להיות צפוי לגירוש.
היו מקרים כאלה?
כן.
נתקלת גם במקרים של עבריינות כבדה, של סיינים?
עבריינות כבדה מאוד.
זאת אומרת, כן. התופעה מאוד נפוצה.
היא הרבה יותר נפוצה מאשר בקרב הציבור הרגיל. הרבה יותר.
אוקיי.
בתיקים שהגיעו לבגץ, אנחנו מדברים על כמעט 30% שהופיינו בתיקים כבעלי רקע עברייני. כדי להיות מאופיין כבעל רקע עברייני, צריך להיות מוזכר איפשהו בפסק הדין.
כן.
זאת אומרת שזה כנראה שזה הרבה יותר, כי יש כאלה שזה לא עלה מסיבות שונות.
כן. הרושם הוא שהמדינה מאוד נדיבה ביחס לשיקום אותם סיינים, מצד אחד. מצד שני, אנחנו שומעים, מקבלים בהמון תלונות של סיינים, ואתה גם בדקת תביעות משפטיות שהגיעו.
כן.
כמה תביעות משפטיות של סיינים יש?
תלוי מה אתה קורא תביעה משפטית. תביעה משפטית זה שאדם מגיש על סכום נקוב, או אומר מגיע לי X. אז כאלה אין יותר מדי. מה יש הרבה, וזה מספרים מאוד גדולים, זה עתירות לבגץ. עתירות לבגץ, האדם אומר או שמגיע לי סטטוס מסוים ולא קיבלתי אותו, או שאני מסווג לא נכון, או ששללו ממני את הסטטוס. לקבל פרופורציה, מספר התיקים שיש לי היום הוא קרוב ל-1,200 תיקי בגץ, שהם על פני 30 שנה. ב-40 שנים הראשונות למדינת ישראל כמעט לא היו תיקים של סיינים לשעבר, היו פה ושם בשנות ה-50, אבל הם לא הגיעו לבגץ, והמספרים הלכו וגדלו עד 2018. חוץ מזה, יש לי עוד סדר גודל של עוד 800 תיקים שהם לא בגץ, שהם מכל השטחים. תביעות רכוש, תביעות משפחה, פסקי דין פליליים, אבל מהם אתה גם שואב הרבה אינפורמציה. זאת אומרת, בסך הכל זה בערך 2,000 תיקים. כן? ברמות שונות, יש כאלה שהם מאוד מפורטים, עם פסקי דין, עם ניירות, יש כאלה שזה רק החלטות קטנות.
בדקת את כולם?
כן, כולם.
2,000 תיקים?
כן. כן, אבל כל ה-2,000 האלה נבדקו. והם גם ממוינים.
אז אם אנחנו מדברים על סדרי גודל של 6,000, עד 6,000 סיינים משוקמים, אז אחד מכל שישה הגיש עתירה לבגץ באיזשהו שלב.
לא, קודם כל יש הרבה מה שנקרא שחקנים חוזרים.
אוקיי.
יש לי כאלה שכבר הגישו 7 עתירות. אותו אדם. בדרך כלל זה יהיה מאוימים. מדוע מאוים? כי מאוים, כזה שהוא מגיע ולא מקבל בישראל מעמד, אז הוא צפוי לגירוש. הדרך שלו להישאר ולא להיות מגורש, זה להגיש מדי פעם עתירה חדשה. הפרקטיקה היא שכל עוד עתירה תלויה ועומדת, הוא לא מגורש. ואז פעם ראשונה הוא עותר, אני הייתי צריך להיות סייען, אבל אני מבקש להיות מאוים. פעם שנייה, השתנו הנסיבות. מה השתנו הנסיבות? התחתנתי עם אזרחית ישראל. אז עכשיו מגיע לי להישאר. העתירה נדחית. פעם שלישית, נולד לי ילד. וכן הלאה וכן הלאה. יש לי כאלה...
מה אתה למד על העמדה של רשויות המשפט בעתירות האלה?
מה שאני למד זה שמי שהגיע לבית המשפט, לא משנה מה תהיה התוצאה, הוא יישאר בישראל כבר לנצח.
למה?
כי מהרגע שאתה הגעת, ויש לך עורך דין, ואתה כבר מבין איך המערכת עובדת, אם יהיה צורך, אתה תפנה עוד פעם ועוד פעם לבית משפט, זה מחיר ניהול עסקים. זה חלק מההוצאה הקבועה שלך כדי להישאר בישראל. אתה לא תגורש כבר, גם יש תת אכיפה למעשה. התופעה היא משונה. מאז שאבו מאזן עלה לשלטון, אנחנו כבר מדברים על קרוב ל-15 שנה, אין הוצאות להורג בידי הרשות. זאת אומרת שהאיום לחייהם פחת. מספר העתירות הולך בדיוק הפוך, הוא גדל כל הזמן. מה שאתה מבין מזה, שבעצם זה הפך להיות ערוץ הגירה לתוך ישראל, שהוא גם ישראל נותנת עליו הקלות. למשל, בגלל חוק האזרחות, פלסטינים לא יכולים להגר לישראל. אבל אותו חוק גם אומר שאפשר לבקש הקלה אם אתה פעלת למען ביטחון ישראל. זאת אומרת שאם אתה מבין איך המערכת עובדת, תעתור לבגץ בטענה שאתה מאוים ופעלת לביטחון ישראל, ואז אתה יכול לעקוף את המגבלות על הגירה פנימה.
שזה בעצם מין דלת אחורית, אם נרצה להרחיק לכת, נקרא לזה לזכות השיבה. מימוש זכות השיבה.
כן.
בלי לקרוא לזה כך.
זה למעשה מה שקורה. חוץ מזה גם יש לך מאות עתירות שמוגשות לאיחוד משפחות, שזה אופרה אחרת גם כן. אבל בפירוש, אם אתה לוקח,
ששם המדיניות היא יותר קשוחה, לא?
כן, אבל היא עדיין אפשרית.
בעצם זה יהיה מרחיק לכת מצידי אם אני אטען שחלק גדול מעבודת המשטפיות היא בעצם שימור מפעלי התנחלויות. ההיגיון אומר שאולי היה צריך לשקם אותם בהתנחלויות, או צמוד להתנחלויות.
אתה לא מוצא בכלל משטפים בהתנחלויות, אתה מוצא בודדים מהם, ואלה שאתה מוצא, חלק מהם גם נמצאים בתהליך של גיור. גם יש כאלה.
כמה? איזה מספר? אנחנו מדברים על מספר
בודדים, בודדים, בודדים. אתה לא מוצא הרבה, אבל יש כאלה. אני למשל פגשתי בכלא אחד שנראה כמו רב לכל דבר, אבל הוא יושב בכלא על עבירות מין חמורות. אז הוא נמצא בתהליכי גיור מתקדמים. אני יודע על עוד כמה כאלו, אבל אנחנו מדברים על ממש בודדים. עכשיו, זה נכון שאם אתה מסתכל על זה באופן גורף, אז חלק גדול מהתופעה כרגע היא בפירוש מבחינת ההתנחלויות. כי אם אתה רוצה לדאוג מבחינה ביטחונית, אתה לא צריך את המספרים שמעסיקים, בפרט אם אתה לוקח בחשבון שגם יש תאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית עצמה. זאת אומרת, לצורכי ביטחון שוטף, אתה לא צריך את המספרים שמועסקים או מקבלים מעמד בישראל, ושחלק מזה זה גם העיסוק בקרקעות.
מה אתה למד, או מה למדת בזמן המחקר שלך, על היחס של הקהילות הערביות שלתוכם מוטמעים לשיקום משפחות של סיינים? זה נראה אחד הפנומנים הבלתי מוסברים, איך הם נקלטים בחברה הערבית בישראל? הבוגדים בעמם בעצם.
היחס היום הוא הרבה יותר סלחני ממה שהוא היה בעבר. בעבר ניסו לשקם אותם, במיוחד בכפרים, על התפר. זה עלה על סרטון בסוף שנות ה-90, בעקבות אימותים ומעשי רצח וירי. ומאז השיקום עבר יותר ליישובים שהיו מעורבים מלכתחילה, אקו, חיפה, יפו, לוד, רמלה, באר שבע, ובעיקר ליישובי, מה שנקרא, עיירות פיתוח בדרום הארץ. וזה די מובן למה, מפני ששם יותר קל, קודם כל התשתית היא יותר נוחה, יש שם שירותי רווחה שהם יותר מיומנים בטיפול של משפחות קשות יום, האוכלוסייה המקומית יכולה להתנגד פחות, בערים...
כי אוכלוסייה מוחלשת ממילא.
כן, היא מוחלשת ממילא, נכנסים גם מבקשי מקלט למיניהם, וכל מיני אנשים שמעמדם לא ברור. ביישוב מבוסס, קשה להכניס משפחה של סייענים. עכשיו, בקרב האוכלוסייה הערבית, היחס הוא היום הרבה יותר סלחני ממה שהוא היה.
זאת אומרת, לא נתקלת בחיכוכים קיצוניים?
לא, אני נתקלתי בחיכוכים, אבל גם נתקלתי בכך שאומרים, למשל לגבי הילדים, שזה דור שני, אז רווחת התופעה שאומרת, הם לא פשעו, ואנשים מוכנים להגיד את זה בגלוי. ההורים שלהם היו לא בסדר, אבל הם נולדו לתוך המציאות הזו. בעבר לא היו מתחתנים איתם, היו כבר מתחתנים, הטאבו נשבר, כן.
ואיזה סוגים של חיכוכים כן נתקלת בהם?
החיכוכים הם בכך שקודם כל מדובר באנשים שהם רגילים להפעלת כוח בחלקם. הם גם מקבלים בהרבה מקרים נשק להגנה עצמית. הם מלכתחילה היו ידועים כבעלי זרוע, לא כולם. שאם צריך אז הם עושים שימוש בנשק, או מאיימים לעשות שימוש בנשק. רבים מהם מצויים בפעילות פלילית, ועל כן זה גורם סכסוכים. חלק מהסכסוכים, למשל, זה היה על מקומות חנייה, שאדם הוציא כלי נשק ויהם או ירה. מקרים אחרים זה עסקי סמים, שזה עולה די הרבה, בגביעת דמי חסות. זה כמובן שמעורר את ההתנגדות. גם יש מקרים שהם לא פליליים, שלמשל מביאים בני משפחה נוספים, ואז כבר נוצרים כל מיני מתחים נוספים.
כשאנחנו מסתכלים על היסטוריה של מדינות אחרות שניהלו אדמיניסטרציה של כיבוש, כמו צרפת באלג'יריה, ארצות הברית בווייטנאם, מה אנחנו למדים על שיקום משתפי פעולה שהיו?
הצרפתים לא עשו לו מערכת שיקום מסודרת. היה משהו, אבל הוא מינימלי בהשוואה לישראל. ישראל הרבה יותר נדיבה. האמריקנים אפילו לא הפעילו מערכות שיקום ברורות, נתנו הרבה יותר כסף, הם נדיבים מבחינה כספית, וגם יחסית לגודל האוכלוסייה, אנחנו מדברים על מספרים מאוד קטנים. ארצות הברית היא מלכתחילה לא מוגדרת כמדינת לאום, אז זה שמאגרים מגיעים,
כל הסוגר,
ומקבלים קצת כסף להתחלה, שיסתדרו לבד.
כן.
למקרה למשל שראיתי באל קחון, שזה העיירה במזרח לסן דיאגו, אתה רואה מסגדים, אתה רואה מסעדות, חלק מזה גם כנסיות, הם התערבבו. אותו הדבר גם במה שנקרא סייגון סיטי, שזה גם נמצא בקליפורניה, מדרום לוס אנג'לס. השתלבו טוב.
אז בעצם שאנחנו מדברים על התופעה הזאת, מה ההיבטים הציבוריים והפוליטיים העיקריים שאתה היית מעלה?
אני חושב שהנתון שהכי הדהים אותי, שזה לא עם זה התחלתי את המחקר, הוא בעצם ההבנה שמה שקורה פה זה הליך שהוא לא מכוון מראש, הוא לא מתוכנן, אבל המשמעות שלו היא שיש לך, כדי לאפשר הגירה של יהודים מזרחה לתוך הגדה המערבית, המחיר כולל הגירה המונית של פלסטינים, אוכלוסייה מוחלשת פלסטינית לתוך מדינת ישראל, וששני התהליכים האלה ממומנים על ידי ממשלת ישראל. אז התוצאה היא שיש לך עירוב של אוכלוסיות נדדה של אוכלוסייה יהודית חזקה מזרחה, נדדה של אוכלוסייה פלסטינית מערבה, זה די מצמצם את האפשרויות של הפתרון של שתי מדינות בעתיד. אם המגמה נמשכת, אז אתה כבר מגיע למספרים גדלים והולכים של ערבים בתוך מדינת ישראל, ויהודים בתוך הגדה המערבית.
מספר של 60 אלף נפש הוא מאיים על האיזון הדמוקרטי?
לא, זה הרבה יותר מ-60 אלף. זה הרבה, הרבה יותר, המכפלות, כי אנחנו דיברנו על, ב-60 אלף שאתה הגעת אליהם, זה פחות או יותר סדר גודל של המשפחה הראשונית.
אז מה עם הנתונים האמיתיים?
קשה לדעת פה בנתונים, אני לא חושב שגם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש אותם, אני מנסה לברר, אבל אני אסביר לך איך המנגנונים עובדים. איגר אדם כזה לישראל, הוא המשפחה הגרעינית. במקרים לא מעטים, הוא הופך להיות אבן שואבת. הוא מתחיל פה להסתדר, אז למשל מבקשים רישיון למשפחה שתבקר.
כן.
מקבלים רישיון למשפחה, היא מגיעה, היא לא עוזבת. מקרים אחרים, הילדים גדלים, הם רוצים להתחתן. למרות שהאוכלוסייה הערבית המקומית היא יותר סלחנית מאשר בעבר, עדיין יש בעיות.
אז הוא מתחתן עם אישה מהשטחים.
כן, בדרך כלל גם בת משפחה. או בן משפחה. זה גם, גם הנשים שנולדות. הם אותו סיפור. ואז זה מתחיל באופן לא חוקי, אבל לבן או בת הזוג שיש בישראל, יש תעודה כחולה. הילדים, הם כבר גדלים פה. עכשיו, אם התחתנו עם משפחה שהיא ישראלית מלכתחילה, איך אתה מגדיר את הילדים? ילדים שסיינים ב-100%, 50%, זאת אומרת, זה כבר הופך להיות קשה. אבל אם אתה שואל אותי, התרומה הישירה באמצעות הנוספים, אנחנו עוברים פה בהרבה את ה-100,000. ואם אתה מדבר על כל אלה שמקבלים גם רישיונות באפיקים אחרים, אתה כבר מגיע למספרים הרבה יותר גדולים.
אוקיי. אז אתה אומר שבעצם אנחנו עושים מין הצלבת אוכלוסיות.
כן. אני אומר יותר מזה. על פי ההשערה שלי, מספר האנשים שהגיעו מהגדה המערבית, הם וצאצאיהם, לתוך מדינת ישראל, 167, עולה על מספר המתנחלים שישראל ישבה בגדה המערבית. אני לא מדבר רק על סיינים, אלא על כל המסלולים.
שזה כולל איחוד משפחות?
כן.
יותר מ-400,000?
תן לך נתון אחד, שהוא עלה, שהוא רשמי. בבגץ, כנגד התיקון לחוק האזרחות, מדינת ישראל טענה בבית המשפט שבין 94 ל-2003 130 אלף פלסטינים קיבלו מעמד. זה בתשע שנים. אז אתה מבין שהמספרים גדולים. עכשיו, קח בחשבון יותר מזה, שאותם 130 אלף שנזכרים, שהם הגיעו עד 2003, הם היו כמעט כולם צעירים, בגיל הילודה. אחרי 15, בין 25 ל-15 שנה, סביר שרק האוכלוסייה הזאת כבר במספר שלה הוא כפול.
אתה יכול להסתכן ולתת על מהו המספר הטוטלי של מעבר אוכלוסין של פלסטינים מאז 67 לתוך ישראל?
אמרתי את המספר. שלהחתי, התרומה שלו לגידול האוכלוסייה, אני בכוונה זהיר במינוחים.
כן.
הוא יותר גדול במספר המתנחלים. למה? כי להבדיל מהמתנחלים שהם כולם יהודים, פה אתה מדבר גם על הרבה ניסויים עם אוכלוסייה ישראלית. אז קשה כבר לתת מספר אחד גורף, כי כבר יש לך גם נכדים. ואז השאלה איך אתה סופר אותה. אבל התרומה לגידול האוכלוסייה זה יותר.
יותר, אתה מתכוון יותר מ-400,000?
סדר גודל, כן. אם יש 400,000 מתנחלים, גם על זה יש מחלוקת.
מדהים.
כן.
מדהים. אז אתה יכול להעריך בסוגיה הזאת, מה יהיה המצב בעוד 30 שנה, 50 שנה?
אני לא רוצה אפילו לחשוב, אבל המגמה היא לא טובה. היא הופכת להיות כזאת ששתי אוכלוסיות חיות כמעט ללא הפרדה, וזה נמשך, וזה גדל לכל הכיוונים.
כפסיפס בלתי ניתן להפרדה.
אתן לך, כדי לתת לך נתון אחד שהוא כן יעזור, מערכות החינוך הלא יהודיות הן כבר מתקרבות היום ל-30%. וגם זה מוטה כלפי מטה. למה? כי מה שסופרים זה איפה הילדים מתחנכים. אבל 10,000 ילדים ערבים מתחנכים בתוך מערכת החינוך היהודית. אז הם לצורך הסטטיסטיקה נספרים כיהודים. אבל אם אתה מעביר אותם, אז העברת כאילו עוד אחוז, חצי אחוז מכאן, שעובר להיות חצי אחוז מכאן. אז אנחנו כבר, אז זה בערך הכיוון.
אז האם אני יכול לשאול אותך שאלה כזאת, אם אתה יכול לצורך העניין התיאורטי, להשאיל את גלימת החוקר מעליך, ולומר, אם היית היום ממליץ למקבלי החלטות על מדיניות בסוגיה הזאת, על איזו מדיניות היית ממליץ?
לא, אני מעדיף לא להמליץ. כי אז השאלה, הדיון הציבורי עלול להתמקד בשאלה אם ההמלצות שלי הן רלוונטיות או לא. אני מעדיף שיתחיל להתווכחו על הנתונים. כשיוסכם שיש נתונים, והנתונים בפני עצמם דורשים פתרון, אז נתחיל לדבר על הפתרונות. אבל כרגע עם כל הנתונים שהבאתי לך הם בכלל לא מוסכמים על המערכת. להפך, אנשים שואלים, שומעים את מה שאני אומר והם די נדהמים.
אולי יש שאלה מקדמית, האם בכלל אפשר לעשות משהו, או מדובר בתהליכים סטיחיים שכבר אין לנו שליטה עליהם?
אפשר לעשות. אתה יכול לעשות, אתה קודם כל יכול לשנות גישה, ולהגיד אני הולך לקראת הסדר, שההסדר הוא כולל מעבר לשתי מדינות. אם אתה עובר בהסדר מוסכם לפתרון של שתי מדינות, אתה לא צריך כבר בסיינים. גם אז אני משער שזה יאפשר יותר התפתחות כלכלית בגדה, ואז הלחץ להגר לתוך ישראל, כמובן שיהיה יותר קטן. אבל זה כבר לא שייך כל כך למחקר שעשיתי אותו. כשישראל כבשה את הגדה המערבית בעזה, ועזה, ב-67, התחילה התנועה למען ארץ ישראל השלמה. והתנועה הזאת גרסה שניתן לקיים במדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל השלמה. כפי שאתה רואה, כיום חלק גדול מהציבור כבר מוכן לוותר על העניין של דמוקרטיה, כי מבינים שביחסי הכוחות הקיימים לא ניתן לקיים דמוקרטיה מלאה עם שוויון אזרחי לכולם. אם זה יימשך כך, אז בכלל לא ברור שזה תהיה מדינה יהודית. וגם לא ברור שהיא תהיה בארץ ישראל השלמה, מפני שכבר היום אנחנו רואים שעזה היא מחוץ למשחק. ואם התהליכים יימשכו, אז יכול להיות שגם במקומות אחרים יקומו בעלי זרוע, זה יכול להיות דומה מאוד ללבנון. מכל הסיפור של מדינה דמוקרטית יהודית בארץ ישראל השלמה, יכול להיות שנשאר בלי דמוקרטיה, בלי ארץ ישראל השלמה, וגם מדינה לא יהודית.
שבעצם אם אני קצת מרחיב את המסקנות שלך, בעצם אתה אומר שהתפיסות של הימין הפוליטי, ההשלכות שלהם נוגדות את המטרות של אותו ימין פוליטי.
כן, אתה נשאר בעצם עם השאיפה לארץ ישראל השלמה, אבל שגם אותה לא בטוח שאתה יכול לקיים. אתה ויתרת על, 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 על שני היסודות האחרים מתוך השלושה. בהתחלה אתה כבר בגלוי מוכן היום לוותר על הדמוקרטיה. אם אתה לא תעצור את התהליכים, יכול להיות שתצטרך לוותר על המדינה היהודית, ואם תוותר על המדינה היהודית, גם לא בטוח שתהיה לך מדינה אחת בארץ ישראל.
אז אתה יכול להגיד שאם כחוקר באקדמיה, אתה גם אדם פסימי? כשאתה מסתכל על הנתונים שאתה אוסף ועל ההשלכות שלהם?
אני חושב שהתהליכים הם עדיין הפיכים. ואם יהיה העוז להפוך אותם, אז יכול להיות שאנחנו נגיע למציאות אחרת. מה שאני כן אומר זה שהמגמה היא מאוד מאוד לא טובה. התופעה של הסיינות עם מה שנווה אליה, ההגירה המסיבית והקליטה בדרכים שונות, יש לנו פה תופעה שהתחילה במקורה ברעיון שאתה צריך לקלוט מספרים קטנים של סיינים לטובת ביטחון ישראל, ובמשך הזמן זה הופך להיות מאחד המרכיבים שמקעקעים את המפעל הציוני.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
בפרק הזה עסקנו בסוגיה חברתית ופוליטית שחמקה מהרדאר הציבורי עד היום, למרות משמעויותיה הדרמטיות. כל ממשלה שתקום לאחר הבחירות הקרובות תהיה חייבת להתייחס אליה, ובדחיפות, כיוון שעל הפרק עומד גורל המדינה שהכרנו פעם. בקרוב יעלה פרק שיעסוק ברומן הישראלי עקוב אדם עם לבנון מאמצע שנות ה-70 ועד הנסיגה מדרום לבנון בשנת 2000 וקליטתם של משפחות צדל בישראל. עקבו אחרינו, שתפו והוסיפו לייק בעמוד הפייסבוק של פרות קדושות. להשתמע.